ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמה דברים על נבי יונה, לא בצורה של מסכת ארוחה, אלא יסודות רעיונים מקומיים. אז הקטע הוא מתוך מה שכתוב בתורה, פרשת בואו, פרשת קדש מכל בכל, שכתובה בתפילים, יש שנוהגים לומר את זה גם, וזה מה שמופיע כאן, החל מעמוד המדבר, בקטע, בעמוד המדבר, היום אתם יוצאים בחודש האבי. כאן, מהי השאלה? קודם כל, מה היסוד הפשוט שמופיע בפסוק? אם תראו לא אמרו, הוא קשור גם לשבת פרשת החודש.
חושב של פסח, כמו למה שנה, תשב האביב.
ומה מתבקש מתוך זה?
דיבור השנים.
דיבור השנים. וזה למעשה מה שכתוב בראשית המפטיר של שבת, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה טיבה של האמירה הזו? למה כמובן האמירה הזאת היא מיוחדת? למה צריך להגניש לה תשומת לב מיוחדת?
מצווה
ראשונה? ופעם? כי היא המצווה הראשונה. כי ככה הייתה צריכה התורה להתחיל. הרש"י הראשון, והיה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם. זאת אומרת שיש פה אמירה בעלת משקל, ולמעשה את כל עיבור השנים ועיבור החודשים אנחנו למדים מהפסוק הזה, ואחד המרכיבים הבסיסיים של החשבון של העיבור זה של לעולם יצאו בחודש האבי. זאת אומרת שלחודש הציונים שקוראים לזה חג האבי הם לא כל כך רחוקים מן האמת. הבעיה היא שהם מוצאים את הפסח ומכניסים אותו רק אביב. אבל אם אתה חוגג גם את הפסח וגם את אביב, אתה צודק. אז זה הפשט הפשוט, למה כתוב היום אתם יוצאים בחודש האבי. למה הניסוח של הפסוק הזה הוא בעייתי?
זה היום
בחודש האבי לא מספיק בכיוון. תסתכלו בפסוק למעלה. זכור את היום הזה של מיכה. מה למעשה היום אתם יוצאים בחודש אביב? מה זה? זה מין הצהרה כזאת. מה הטבע של ההצהרה? מה העקרונה שלנו? אנחנו כולנו נמצאים בחודש אביב. כמו שאומר, ביום המשה אל העם, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. יופי, אנחנו חווים עכשיו את החוויה הזאת. הוא מודיע לנו שנזכור את היום הזה, ניחא. מה זה, זה מצווה כזאת, זה אמירה, זה תיארוך, מה? איך נגיד את הפסוק הזה? מה הוא בא לומר לנו? זה כמובן הקושי. ניחא, היום אנחנו יודעים את זה, ומי יהיה משהו בשנה הבאה זה ככה יהיה? וכמעט אני אומר, איך משהו בלעד? אנחנו רואים אביב בטבע, רואים זה. זה כנראה מה שקשה בפסוק. כמובן אנחנו ממשיכים ואנחנו אומרים, כמו שהיום אתם יוצאים בחודש אביב, אתם חייבים לחוג את החג הזה תמיד בחודש אביב ולעשות כל מיני קומבינציות. והראיה כמובן, מהרמדאן. המוסלמים גם הם עונים לנו לירח, וכיוון שהם לא יודעים את סוד העיבור, אז הרמדאן שלהם נוסע. במקרה הזה הוא נוסע גם גסטרונומי. הוא רוצה לומר, יש לפעמים שהרמדאן חל באמצע החורף, וזה כבר לא כל כך נורא, אבל לפעמים זה חל בתמוז, הוא הצום הגדול גדול מאוד. זאת אומרת, אם לא החוכמה של העיבור, גם אנחנו היינו עושים אותו דבר. אז ההדגשה שהיום אתם יוצאים בחודש אביב היא שמעסיקה אותו. ואז הוא כתב, פעולת היציאה שלכם היא פעולה חודרת בכל היקום, פעולה חודרת בכל הטבע, פעולה חודרת בכל משהו למעלה מהטבע. היום המיוחד במהותו הרוחני להיות מוכן ליציאה שלכם, והוא בחודש האביב, שהפריחה והחיים המתחדשים מוכרים בו כל כך בכל הטבע. קנה כאן מקום ייחוד כל תמצית הבריאה, להיות הכל משותף עם יציאתכם המופלאה. איפה אתם רבותיי נפגשתי עם הרעיון שאומר פה בו למה אתם מה הוא אמרו?
שפסח
אישה אביו
של
אביו
של
אביו
של
אביו
של
אביו. מה זה?
מאיפה
זה לעקוב, נכון? מה? כבר סיפרתי שהיה תלמוד תורה ביפו, אני חושב הוא נוסע בשביל שר הפוליטיה, יפו. כמו כל קהילה יהודית על יפו. אני לא יודע באיזה שלב התלמוד תורה כנראה לא היה הכי, הוא הפך להיות ישיבה מקצועית. זאת אומרת שלמדו שם גם מלאכה. וכאן אני למד שהוא לא עמד על הרמה הכי גבוהה התורנית, ומסתום או ששלחו את בעלי הכישרון לירושלים ללמוד, לא ידע לי על מוסד נוסף שהיה שם. על כל פנים, צרפו לו גם מלאכה, ויפו, בתור הרב של יפו, קיבל עליו החיים של המוסד הזה, והוא עשה כמה וכמה דברים. למעשה הוא התקיים עד מלחמת השחרור. אני זוכר בחורף תש"ח, זאת אומרת, כשהתחילו הפרעות שם בגבול יפו תל אביב, אז שערי תורה היה שם, שם המוסד היה שערי תורה, היה בגבול, והם לקחו, אני זוכר, הביאו איזה מסעים את כל הרכוש שלהם ואת כל הזה, ניסו על המסעים, הביאו אותם בית הכנסת הגדול בתל אביב, זה היה מקום היחידי. אני זוכר שם במרתף, אני מצאתי גם את ספר שם בתוך הספרים שהביאו, ועברתי, מצאתי ספר ארוכים כמו של של המוסד הזה, ובדף הראשון, ספר גדול הזה, היה כתב יד של הרב קוק, שהוא כתב תמיכה במוסד הזה. על כל פנים הוא חיפש דרכים גם לרומם אותו וכו'. למעשה הוא היה הדגם של מה שאנחנו קראנו היום, להצטמק והלך, מפני שבכלל כל בתי הספר המקצועיים הצטמקו, אבל החינוך המקצועי היה סיפור לא מבוטל בשנים שלפני הקמת המדינה. בין בתי ספר, גם דתיים, גם חילוניים, שהיו לומדים במקביל, או כמעט במקום הלימודים התיכוניים, היו לומדים לימודי מקצוע. מכאן גם הישיבות המקצועיות שהיו בכפר סיטרין, אני חושב עד היום המבנים קוראים שם לא רחוק מהקליט, או מירציות בשולת החוף, ובכפר אברהם, היו כאן אברהם המוסדות שהיו לומדים מקצוע, כשאומנות כפיים, הסחור אומר לסופר, היום מסתובב, זה איך שהוא מחשבים וכדומה. אז הרחוק חיפש דרכים לתמוך במושג הזה. ואחת הדרכים היה שהיו מדפיסים לוחות שנה, שולחים את זה לתומכים, לבדיבים, והרחוק הציע להם, הם קיבלו את זה, שהוא, יש לי כמה דוגמאות של לוחות כאלה, היום הם נדירים מאוד באוניברסיטה, בספרייה הלאומית זה שמור שמירה מעולה, כי מי שמר לוחות, לוחות קיר. והיה תאריכים וכו', ובשוליים היה פתגמים שהוא כתב לכל חודש. ובמשך שנים, השנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, תפש עין, א', ב', הוא כתב מיני פתגמים. הרב קלחיים אסף חלק מהפתגמים הללו וכתב על זה את הספר מגד ירחים. זאת אומרת, ממתקים, מגדים, דברי חפץ שקשורים לכל חודש וחודש. הוא כתב על זה גם ספר עם הסבר. ואחד המקומות, בקשר ניסן, הוא כותב, יציאת מצרים תישאר לעד בתקופת אביבה של האנושות. פתגם יפה, מצלצל טוב. רואי צלו עם הבושה. עובדה היא שיצאו בחודש האביב. מכיוון שישנה הלכה לדאוג שתמיד יהיה פסח יחול בחודש האדר, אז אתה יכול לומר ככה, אם לא הייתה מצווה, אז היית אומר שפעם אחת, בתקופת היציאה ממצרים, לפני 3,000 שנה, הזדמן הדבר שיחול בעמים. אביב אבל יש לו גם משמעות של פריחה, של תקופה צעירה, של מלכתחילה שמלכתחילה, זה לא מדיימת כזה. פחות גשמים, בקיץ חם, יש כל מיני קשיים, אבל אביב, אנשים, הטבע מתעורר בתחייה, האדם מתעורר בתחייה, גם ההיסטוריה מתעוררת בתחייה. יציאת מצרים הביאה לעולם את הערך, את המשמעות של חופש, שאדם חופשי יכול ליצור, אדם שכבול, אדם שמצ'וקמק, כוח היצירה שלו הוא דל. כיוון שיציאת מצרים הביאה את הערך של החופש לידי ביטוי, אז זה אביב של האנושות. אז אם יציאת מצרים לא הייתה באביב, או אם יציאת מצרים בגלל אי שימוש בעיבור הייתה מסתובבת על גלגל השנה, היית אומר בצורה מושאלת שהאביב של האנושות הגיע עם היציאה ממצרים. אבל זה לא חייב להיות שגם בטבע זה יהיה ככה. כיוון שיש מצווה לדאוג יהיה ככה. אז אומר, זה כתוב בפסוק. אני לא יכול לקבוע מה קדם למה. האם המשפט הזה שכתוב פה בעולת ראייה, או הפתגם הזה. סביר להניח שהוא חי את זה. וממילא, כשהוא נתן פה את הפירוש לסידור, הוא אמר את הרעיון הזה לא בצורה פתגמית, לא בצורה של איזה נאמרת כנף. כשהוא צריך היה לכתוב את זה בפתגמי החודש, שהוא אמר, מה אני לא יודעת, מה, אבל הרעיון כמובן הוא שווה בשני המקרים.
מה הוא נתן בפתגם? ישראל מעל, ומה שם?
האנושות. של העולם כולו, סליחה. נדמה לי, כמו שאמרת, היו כמה שנים, אז אני לא זוכר אם כל שנה זה אותו דבר או משהו. אבל אפשר לראות את זה במילה גירחים. זה בסדריה.
יש גם הספר אמרי ראייה.
לא הבנתי.
הספר אמרי ראייה.
נראה לי לא הבנתי.
אמרי ראייה.
מה זה? מה זה ספר אמרי?
זה כל הליקטיב, יש גם...
מה זה ספר אמרי? הרב קטן, למשל, בעיתונות השבועית, היום יש מודרני אלוני שבת. היו ביטונים שהיו יוצאים אחת לשבוע. היו ביטונים שהיו יוצאים אחת לחודש, ירחונים. היו בקושי כמה עיתונים יומיים. אבל לקראת חגים, לקראת תאריכים מיוחדים, הם היו מפרסמים תוספת חג. ובדרך כלל היו פונים לרב שיכבד את הגיטאון הזה, אפילו את העיתון הזה באיזה מאמר. ואז בדרך כלל לפני כל חג הוא היה כותב איזה מאמר, ובמאמר יש איזה יסוד רעיוני, הוא היה מפתח אותו. בשלב מסוים אמרו אורחי, באו תלמידים לרצוי ואמרו, יש מאמר פה, יש מאמר חבל. אז הוא הסכים לאסוף אותם. ואז נולד הרעיון הזה של מאמרי הראייה. זאת אומרת, הם לקחו את המאמרים שהוא פרסם בכמה ביטחונים, כמו יומיים, חודשיים וכו' וכו', וסידרו את זה לפי סדר מסוים. היו חלקים, למשל, יש שם איזה קטע בשם גרגירים רעיוניים. הייתי מראה לכם איך האורגינל. אני שלחתי להם, כשהם סיפרו לי שהם כותבים דבר, נתת להם כמה דברים שבכלל לא ידעו על קיומם, כי אף אחד לא ניהל רישום איפה הוא פרסם את זה. גרים עליהם קטע מאוד מעניין, אני חושב באחד הלוחות, או משהו, לא לוח, של לוח שנה או משהו כזה, את המזורת ספר, אז שם מצאתי את הקטע גרעין וגם הכניסו אותו למאמרי הראייה. אז כשהם הגיעו לדבר הזה, הכניסו גם את מגן ירחים. אבל הם לקחו מכמה שנים וכתבו, אני לא חושב, אני לא זוכר אם הגיעו בשנים ובשנים ובשנים איזה ביקורת הזה. אז שם מופיע גם חלק מהפתגמים הללו. מהפתגמים שמופיעים בלוח, אני הלך לספרייה, לא הייתי רואה את האורגינל, לראות אם זה מדויק, וכיוון זה, מי מחליט לו, סתם אחרי שנה הזאת הוא מתואר שנה, ובוודאי לא מלפני מלחמת העולם הראשונה, אז לכן בספרייה הלאומית זה ערך ספרותי מיוחד. אז שם נמצא הרעיון הזה. עכשיו בואו נראה איך הוא ניסח אותו, לא בצורה פתגמית, לא בצורה שירית, אלא בהבנה של הפסוק. פעולת היציאה שלכם, היום אתם יוצאים, זאת אומרת, אתם עושים איזה פעולה, היא פעולה חודרת בכל היקום. זה לא שאתם סתם, זה לא איזה אירוע היסטורי ישראלי מיוחד של יציאה. היציאה הזאת היא בעלת משמעות, פעולה חודרת בכל הטבע. אתם מבינים את הרעיון העמוק, הטבע הוא מושפע מצעדים בהיסטוריה היהודית.
רב, אבל האביב היה קיים במשנה מציאת מצרים.
אבל הוא לא היה בעל תוכן של חופש. הוא די איך חגג עבד את האביב. נבח, יש אביב בחוץ, אז אם הוא היה לו חתיכת נשמה, והיה לו זרה, אז הוא חשב בליבו, בעולם שמח, בעולם חוגגים, ואני נבח צריך לשחוק פה לבינים. כיוון שישראל יצאו מזה בחודש האביב, אז המשמעות של הדרור של החופש קיבלה תוכן יותר פנימי. זאת אומרת, זה לא הפך להיות רק חג של טבע, זה גם הפך יש אביב בטבע ויש אביב בהיסטוריה. אני חושב בתקופה מסוימת, הקומוניזם דיבר על אביב העמים. נדמה לי שגם לאחרונה, בהשתמשות, אביב של הארצות הערביות, אביב של העולם המוסלמי. מה טיבו של הפיוט הזה? אין דמוקרטיה. יש שלטון של עריצים. בצורה מושלת יקראו למה שקורה עכשיו בסוריה, מלחמה להביא את האביב גם לעם הסורי, או משהו כגון זה. מסתבר שהחומייניזם באיראן יגיד, אנחנו נלחמים בשביל להביא אביב לעם הפרסי, דברים כגון אלה. אז זה בדיוק מה שאומר, בוודאי שאביב היה קודם. קודם כל זה כתוב בתורה, קיים תחור. יש מטאורולוגיה, אביב זה מושג אקלימי. אבל לתת לו את התוכן הפנימי, זה מה שכתוב אתם יוצאים בחודש אביב. היציאה הזאת שלכם מוטבעת ביסודות שאני מבקש לגלות בטבע. אז הוא אומר, פעולה חודרת בכל הטבע. אבל לא רק זה, פעולה חודרת בכל משהו למעלה מן הטבע. כי ההוראה ליציאת מצרים, המניע של כל הגלגל ההיסטורי הזה, הוא היה למעלה מן הטבע. הוא תלוי בקדוש ברוך הוא, ולכן זה למעלה מן הטבע. אז זאת אומרת, גם למעלה מן הטבע, מקום שאין קיץ בחול, גם יש ביקשו מלאכי אשר להגיד למשה רבנו, מה אתה מקבל את התורה? אז זאת אומרת, אותה תורה שמלאכי אשר ביקשו לה, גם לה יש יסוד למעלה מן הטבע. היום, נדגיש את היום אתם יוצאים, הוא מיוחד במהותו הרוחני להיות מוכן ליציאה שלכם. הנה טיפ טיפה רמיזה למה שאתה הערת. מבריאת העולם ועד ליציאה ממצרים, היום אתה היה פוטנציאלי. עכשיו התברר, היום אתם מעניקים להתחדשות בטבע, אתם מעניקים לה משמעות רוחנית. והוא בחודש האביב, שהפריחה והחיים המתחדשים מוכרים בו כל כך בכל הטבע, קנה כאן מקום ייחוד כל תמצית הבריאה. הנה הוא הדגיש את זה. זאת אומרת, תמצית הבריאה זה עם ישראל. תמצית הבריאה, מה שמחכה מבריאת העולם עד החודש הזה לכם. להיות הכל משותף. זאת אומרת, גם האביב בהיסטוריה, וגם האביב בנשמה, וגם האביב בטבע, כל זה משותף עם יציאתכם המופלאה. היציאה המופלאה הביאה לידי ביטוי את התחייה של העולם כולו. בצורה שרית אתה יכול לדבר על תרדמה של החורף של העצים, ופתאום הם מתחילים לפרוח, פתאום הם מתחילים להוציא, כמובן בארץ ישראל. זאת אומרת שגם מגיע גם אביב למה שהיה רדום, למה שהיה ישן במשך החול, ואז הוא מתחיל לפרוח.
סליחה, באופן, לפי יסוד הזה, למה בשנת היובל העבדים יוצאים במתשר ולא בניסן, בתחילת אביב?
מתי מתחילה שנת היובל? גם השקדים בתורה. עד בעוד, במסרת ראש שנה, איך היא פותחת? ארבע ראשי שנים, א' בתשרי, ראש השנה לשנים וליובלות. ככה זה במשפט, מה כתוב בתורה? מתי מתחיל השנה ליובלות? הוא גיבוש. יום הכיפור. ביום הגיבור תעבירו שופר בכל ארציכם. ואיך קוראים לשנת היובל? איך? איפה זה כתוב, נכון? בתורה כתוב לכם דרור בארץ. שאלתי איפה כתוב שנת הדרור. כתוב ביחזקאל. המקום היחידי בתנ"ך שיש שם מיוחד לשנה, שנת הדרור. שם מיוחד, חזק. ומתי מתחילה שנת הדרור? ביום הכיפורים. אז קודם כל יש פה בעיה, את מתחילה בראש שנה, מתחילה ביום הכיפורים. אז איך הגמרא מיישבת את זה? העבודה פסקה בראש השנה. תפסיקו לעבוד. ומכאן ואילך מה עושים? חפלה גדולה. א' בתשרי, עלו בתשרי, עבדים יושבים. נו. ומה? והתרתם וראשיהם. מה זה התרתם?
חופשיות.
מה זה?
חופשיות, העצמיות.
כתר זה סמל לחופש. כתר בראש, ההלכה היא, טוב, שנה הבאתם בבקיים דוגיתי, שעבד שרבו הלביש אותו תפילים, או שהוא לבש תפילים בנוחות רבו, יצא לחופשי. הכתר זה הסמל של החופש. אז יושבים על הלבות. איפה אני עושה את זה בליל הסדר? אשכנזים. פעם אחת בשנה. פעם אחת בשנה, בליל הסדר, בברכת המזון ביקרו בהגדה. הרחמן מזקן, יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השמינה ואיך לגנים מהם. יש תוספת מיוחדת לברכת המזון חד שנתי. בליל הסדר. אתה יושב עם מלחורים. שותה כוסות יין, קורא את הגדה בחופשיות, אז אתה אומר תפילה מיוחדת, כי זה בבואה של עולם החופש. אז יושבים מראש שנה עד יום הכיפורים, אוכלים ושותים ושמחים. כיוון שתקעו בדין בשופר ביום הכיפורים, נפטרו לבתיהם לשלום. זאת אומרת שלמעשה יש שני קודקודים לתחילת שנת היובל. א' תשרי ו-י' בתשרי. בני לבני זה הסרט עם תשובה גדולים מאוד, שכל אחד חוזר לעצמו אותו, זה התשובה האמיתית, ולכן זה בא בשנת הדרור, ולכן זה השנת הדרור. איך זה תואם את יום הכיפורים שלנו? אנחנו משובנים לחטא, בזוהר כתוב שנת עולם החירות. יום הכיפורים הוא הביטוי של החופש הגדול. איפה יש בבוע דבבוע ביום הכיפורים שלנו לאותו חופש? אני כבר לא מדבר על ההפטרה שהיא תואבת את זה, ההפטרה של יום הכיפורים משחרים. אבל אני מדבר איפה יש. ומה מתחיל יום הכיפורים לא בקיים?
עם כל נדרי.
עם כל נדרי. מה זה קשר נלמד? אז בגמרא בנדרים כתוב, הרוצה שלא יתקבל דרה, הוא יעמוד בראש השנה. השם ברן, נדמה לי, דפים יהודה לבין דרים, השם ברן כתוב לראש, בשם רבינו תם, ראש שנה זה יום הכיפורים, כמו שמביא בסדר, נסתדר כבר עם הצד הלימודי. מה זה אומר? שם אמר, נחמד כמו של הרב שלו ויצ'י. חופש! אני בן חורים גם מן הנדרים. אני בן חורים מכל מיני עול וקבלות שקיבלתי על עצמי, ואני קיבלתי בצעת רק, אני רוצה להיפטר מזה. כדי לתת את ההרגשה שאתה מתחיל דף חדש, אתה מתחיל בכל מיני. יום הכיפורים הוא יום הדרור הגדול, יום החופש הגדול. וכשאתה שואל אותי בפסח, אז נכון שביום הכיפורים אין ביטוי. שלא כתוב בתורה, יום אתם יוצאים בחודש האביב על תשרי. הוא התמקד על מה התורה התכוונה כאן בדבר הזה. אבל בוודאי שאותו חופש ואותו דרור ואותה התחלה מחודשת היא יסודה גם באלמא דחיו, עולם החיות, שהוא יום הכיפורים הגדול. ביום על מראה בראש שנה, למה תוקים ומבירים תוקים עוד פעם? אז כתוב שהשטן התבלבל. באמת שמבין מה תוספות, למה השטן התבלבל? הוא אומר, אולי זה השופר הגדול שמודיע על חיסולו של היצר הרע, על יצר הרע עבודה. מתי תוקים בשופר? זהו, ביום הכיפורים. ביום הכיפורים. כי עד השופר של יום הכיפורים זה סימן לחופש הגדול, גם חופש מהשימונים שאדם משומן ביצר הרע שלו. דף חלק שמחלקי נער בזה. איך בצורה חצי מחודדת זה קשור לפרשת שבוע? ויקל משה מה אומר השם? ויקל משה מה אומר השם? למוחרת יום הכיפורים היה. נראה שרוצה להגיד לנו מתי הייתה הקלה הזו. אז בדרך מחודדת כמו נשמע, כל אחד ערב יום כיפור, מבקש סליחה, נדרים, עושים את הכל. מוחרת יום הכיפורים, מתחיל דף חדש, מתחיל לחוץ עליך, כל הבן אומר, ברב רב, תיזהר, יש גם למוחרת יום הכיפורים. אל תחליט שהכל מתחיל עד יום הכיפורים. גם למוחד יום הכיפורים צריכים להיות ממושמעים. זה כמובן בגלל חידוש, אבל הם בנויים על כך שיום הכיפורים הוא יום מיוחד בפני עצמו. הקטע הבא זה בעמוד ראש שכולם מזמנים. הרחב פי חווה מלאה. למעשה אותו קטע שאנחנו קוראים הודו הוא מוקם לשני חלקים. חלק אחד מאיפה לתוח, עוד פעם או מדברי הימים ובנוסחת שנה גם מתפלים, אבל זה מופיע בדברי הימים. אגב, למה זה מתחיל? מה יש שם? פסוק הקדמה בדברי הימים שמסביר את זה.
שיגידו את זה.
מה? אתה זוכר מה שאני אמרת, אתה לא זוכר טוב. זה היה השיר ששרו לפני הארון. זאת אומרת, כשחנכו את האוהל בבית דוד, ודוד סידר את המחלקות של הדין, הפעם הראשונה ששרו שיר לפני הארון היה עוד לשם תיאור שלא דיברנו בגלל אותם. בספר תהילים מופיע בלי כותרת, אבל בדברי הבן מופיע כותרת כן שמסבירה את הדבר הזה. מה כמובן הפסר? הבעיה הגדולה, ניקוד שפשוטי בזמרה, זמרה, שרן, משעמם, כל פעם אתה אומר אותו דבר. כל פעם אתה יודע. אני אבו יוצר המאורות, אתה יכול להגיד, אני מתחדש עם הבריאה, בתיק, יש משהו חדש. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. גם הניגון הוא ניגון ליעקב הנזוס, כן, אז תגיד את השיר הזה, כאילו, בפעם הראשונה אתה מסכים לי שהופעת הבכורה של השיר הזה הייתה בומבסטית, תגיד את זה באותה חיונית, כאילו זה מתחיל, כאילו כאן זה מתחיל. ומתבלים בבשר אשכנז, נזמור שיר חנוכת הבית, זה גם כמנהג המסר הכל בין 200 שנה, אז אני לא... זה יפה בדרשה, זה גם אמיתי, אבל לא כל כך נכון היסטורי. חנוכת הבית בעצם הגדרת השיר, לא חשוב עכשיו מהו הבית הזה, אבל כשאתה חונך בית חגיגי מאוד מאוד, תגיד את הפסוק, יש כמו תמרור, גם למוסר השנה וגם למוסר ספרד, איך לפתוח את היום. זה החלק האחד שלו, והחלק האחר, מי הוא ממש אני משתבור לך פשוט, ואני לשם, זה לקט של פסוקים. אוקיי. והפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך, אמרך אמרת, גם הוא חלק של פסוק. זאת אומרת, זה פסוק מתוך פרק. איזה פרק, רבותיי? איפה אתם נרגשתם בזה? איפה נרגשתם בזה לאחרונה? תגיד, אני אגיד לך תתביישו. איפה נגש עם הפסוק הזה לאחרונה? הבוקר. זה שיר של יום חמישי, פ"א. אנוכי השם אלוקיך, אמרך מארץ מצרים, אחרי פירעון. גם אם נניח שאתה חולס את התפילין לפני זה, אתה בזמן שאתה קורא את התפילין, אתה יכול להגיד את הפסוק הזה. אבל כדברים דבר מעניין. שם כתוב לפני זה, הנה, יש מישהו פה תהילים, סידור, מה יש את זה? זה אבל טוב, נגיד את המרח שזה מופיע שם. אז שם, לא שם, אבל לפני זה כתוב, יש פה בסידור, לא? יש פה בסידור. תבדרו בסידור בחושים חמזי. שמע מי בעידה. נניח, אסף מדבר בשמו של הקדוש. שמע מי בעידה. ישראל מפיש מלא. לא יהיה בך עזר. זאת אומרת, מה עם התנאים שאני רוצה של הקשבה? לא יהיה בך עזר, לא תשתרבה לעין אחד. ואתה תכיר בעובדה שאנוכי השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים, ואז אם אתה תשמע לי ולא יהיה לך עזר וכל הרי, אז אתה תזכה שירחב פיך ומלאו. זאת אומרת, אתה מה שתבקש נותן לו שלות ליבו. אתה תבקש בעניינים גשמים, אתה תבקש בעניינים רוחניים. אם אתה תקיים את כל התנאים האלה, אני חוזר פעם נוסף, לא יהיה בך עזר, לא תשתף על זה, אז יהיה אחר פיך ומלאו. זאת אומרת, אחר פיך ומלאו זה כאילו תמורה או תגמול על כל מה שעשית, תקבל את הדבר הזה.
מה הנוכל של לוקח המלחמת? מה הנוכל של לוקח המלחמת? זה
בעצם. עצמי השם לוקח המלחמת מצרים, אני הוא זה שעשית לך, אני אחר. זה עשיתי פעם. היום, אם אתה תמשיך את המפעל הזה של אנוכי השם אלוקיך, אז אתה תקבל שכר. מה שתבקש עם הלאומים שלך. במילים שלנו, הרחב פיך ומלאו, זה בלי הגבלה. הרחב פיך ומלאו, למה אתה הלך להתאפה? אני פותר את הפה. ואתה יודע, אז אני יכול למלא את זה. הרחב פיך, ביטוי מעולם הגשמי לעולם הרוחני. דבר אחד. דבר שני, כשהוא כאן בהודו, כשאתה משתמש בזה, אז אתה לא, עובדה שלא מביא את הפסוקים הקודמים, אז אתה רואה, וכך גם הפרשן, הוא רואה את הפסוק כחטיבה בפני עצמה. ואומר, אנוכי השם אלוקיך מלאך מארץ מצרים, למה אנוכי השם אלוקיך מלאך מצרים גורר אחריו הרחב פיך במלא? זה מה שהעסיק אותו. כמובן דבר נוסף מה שהעסיק אותו, מעטים מאוד המקומות בתנ"ך שכתוב במלאך מארץ מצרים. המוציא אחר. עובדה שאנחנו מדברים על יציאת מצרים ולא על עלייה מארץ מצרים. אז כמובן שרש"י וגם אחרון יגיד למה המלאך מארץ, מלמד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אגב, במקרה שלפנינו זה גם נכון טופוגרפית, כי אתה מדבר על הלוזה בנגב, אמר משה למרגלים. מי שנמצא בקדמת סיני צריך לנסות לעלות בשפלת החוף, זה לא ככה. לכן באמת התכנון הראשיתי לצאת ממצרים היה דרך רצועת החוף, דרך עזה ואשקלון, שזה ישר. נכון מאוד, ואנוכי גאה גם עלו. אז אמרתי, במספר מקומות מועד מדברים על עלייה. שאל הרב, למה דווקא כאן השתמשו במושג עלייה? ובתור פרשן הסידור מותר היה לו להתעלם מההקשר של הפסוק כולו, של הפסוקים, ולומר על זה דבר. לא רק ההוצאה ממצרים מגבלת אותה העובדה האלוהית הנוראה שהחתימה לעד את חותמה על גורל ישראל וגורל כל האדם. כשאני רוצה לומר מה היה האקט שיצא בדמותו של עם ישראל, אז אני אומר היציאה ממצרים. היציאה ממצרים היא בעלת משמעות גדולה לגבי ההיסטוריה היהודית, גם ההיסטוריה העולמית, גורל האדם. כי מהמעלה, כתוב דבר אחר, כתוב המהלכה, והמפעל של העלה, הוא רצה לומר, כשמדברים על עלייה ממצרים, לא מתגברים רק לצד הטופוגרפי, אלא גם למשמעות הרוחנית. המפעל של העלה הוא מכל המפעלים, הוא ככל המפעלים הלאומיים שאינם גדורים בזמן מצד פועלה. הקדוש ברוך הוא איננו מוגבל. ואם כתוב עליו שהוא מעלה אותו מארץ מצרים, אז מה תגיד? פעם אחת! אבל כיוון שחוק הזמן לא יחול על הקדוש ברוך הוא, אז העלה מארץ מצרים היא פעולה תמידית, והשמיים והארץ היו מתמתחים והולכים ללא שלולי שגר בהם בוראם. ובסוגריים הוא כתב שזה בבראשית רבה. בבראשית רבה כתוב דבר שיש לו בית אחיזה גם בצד האסטרונומי האולטרה מודרני כיום. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. וזה לא נגמר, הפעולה הזאת על חז"ל אמרו, לולא שהקדוש ברוך הוא גאה בהם, שמע, יהי שמיים, יהי ארץ, אז זה התחיל להתמתח, ואף פעם זה, וזה כל הזמן הולך להתמתח. הקדוש ברוך הוא נתן לזה חסימה, באיזה מקום יש גבול. הכדור שלנו יש לו גבול. הקוסמוס שאנחנו הולכים יש לו גבול. אבל אנחנו יודעים היום, מכל הטלסקופ, מכל דיברנו על מה שקרה. נשמע את שלושה, שהמטאור הזה נפל ממרחקי אדירים של אלפים מושג בהם. השמיים והארץ ממשיך. העלאה, פעולת היצירה לא נגמרת. זה כל כך מתאים לעולם האדיר הזה שהוא מראה. אז הוא אומר, העלייה ממצרים בתכונה של עלייה לא נפסקה. יציאת מצרים, זה טיפ טיפה טועם את מה שאמרנו קודם, יציאת מצרים לא נפסקה. מה פה לא יציאת מצרים? העובדה שאנחנו לא הולכים למצרים, אבל העלייה ממצרים, העלייה ממצרים יש לה גם משמעות רוחנית טכנית, כי ישראל עלו זה בנגב, אבל גם המשמעות הרוחנית של העלייה היא לא נפסקת. ושום גערה לא באה לעקבה. אותה גערה שחזל אמרו על שמיים וארץ, לא אמרו את זה על יציאת מצרים. באיזה מקום שהוא העולם שלנו דומה ללבה מותחת. והלבה הזאת, כל עוד שהיא מותחת, היא מתגרשת בשלב מסוים. שיג, ואז נוצרו אבני הבזל של הגולן למשל. אז הרתיחה הזאת הפסיקה. אבל העלייה מצרים כל הזמן. על כן היא תמיד פועלת פעולת עלייה על כל הנשמות השייכות לה. מי שלומד טוב פרשה של יציאת מצרים, הוא לא נשלם. הוא ממשיך להתעלות. ואין גבול העלייה, ואין קץ לרוממות השאיפה. זאת אומרת, מה המשמעות של עלייה של פסח? הוא, אתה שואף, אתה מבקש לעלות הלאה. המניעה תוכל רק להיות אם תלחץ הנפש בעצמה, אם היא תצמצם את הגבולים של משעליה. כשאתה שאומרת, תבקש משהו, אז אם אתה טמבל, אז אתה מבקש דבר מוגבל. אם אתה, יש לך הבנה, אני לא רוצה להגדיר, אני רוצה כל הזמן לשאול, אני כל הזמן רוצה להתקדם. אז הוא אומר, אבל אחרי שאתה יודע את הרז הזה, כי אנוכי השם המלכה מארץ מצרים, אם כן אתה עומד תמיד בתכונה של עלייה בלתי פוסקת. אומר, למה בא הרחב פיך והמלא הוא המלכה מארץ מצרים? כי אתה יודע שאין הגבלות למה שאתה מבקש. לכן אומר, המלכה שמרוכן לך כרגע, ואין קץ לתכונה. אין קץ לבקשות האלה. על כן ארחם מאוד משאלותיך, יתרומם מעל כל הגבלה, יתעלה מעל כל קטנות, אחר פירה במלאו. זאת אומרת, אחר פירה במלאו לא יכול להופיע בפני עצמו כהוראה. כי אני רואה עולם מוגבל, מה אני אחר פירה במלאו? הוא די. אני כל היום מתחתוח, כל היום מוכן לקבל רוחניות. בא הלילה, אני הולך לשאול. הולך לשאול, אז הכל נעצר. אבל אם אתה מקדים לזה את המלכה בארץ מצרים, אז אתה יודע שהעלייה הזאת היא באמת לא חוסקת. אז ממילא אתה תכין כלים בלתי מוגבלים, כיוון שגם יציאת מצרים מתמודד בארץ.
זה יכול להיות שזו התכונה של שלמה המלך, כאשר הוא בוחר שהוא רוצה חוכמה, והקדוש ברוך הוא לא אומר לו לא כסף ולא זהב, כי החוכמה שלושה מתפשטת גם, אין לה גבול.
זה פשט שאתה אומר, זה נחמד, אבל במקרה זה לא משמע שזאת. במקרה משמע שחוכמה בפשט זה דבר בעל משקל יותר גדול מכסף וזהב ושנים וכו' וכו'. פה, אתם חושבים שאמרת את הפעם, שמישהו אמר, מה הוא רצה בפירוש שלו? הוא ככה מתפלל. כשהוא הגיע לפסוק הזה, אז הוא יתעלם, ובצדק, הוא יתעלם מההקשר הבפשט כפי שאנחנו ניסינו להגיד. כי זה מתאים לשיר של יום חמישי, שיש שם הרבה תנאים. אבל כשאתה לוקח את הפסוק הזה אומר, עלייה ממצרים משמע אינסוף. ולכן מגיע לך, כי אם אתה מגייס את הקדוש ברוך הוא, או אתה הקדוש ברוך הוא, שמעלה אותנו מארץ מצרים, אז אני רוצה, אוקיי, אני רוצה מה שמתאים לתואר הזה שמעלה. אז אתה תגבל גם עלייה בלתי מוגבלת והרחבת פה בלתי מוגבלת. לכן אחרי פיך במלאו, זאת אומרת, איפה זה בא לידי ביטוי בפסח רבו ישראל? כל דכפין נחמד מה שאתה אומר, אבל אתה מרגיש שזה יסוד דרושי.
אבל אם אתה לא אומר את זה, בערך מעניין, אז הוא אומר את הרבה מהמול. אומר עיקרון דומה בערך מעניין, הוא חושב שכביכול שבמצרים כאילו נלחצנו, וזה מה שנותן לנו את הכוח.
נו, איפה זה כתוב במילים? פסח! מה ההבדל בין הליכה לפסיכה? הליכה היא מדורגת. היא איתי, דרגה לבית. פסח זה דילום. כל דודים מדלג על הערים. והפסיכה, 49 מדרגות בתחומה שישראל שפויים, ובמה אתה רק על דפי נשארים. זאת אומרת, הפסיכה, הדילוק, זה לא אבולוציה, זה רבולוציה. מה שקרה בפסח זה מהפך, זה מהפך מן המדורה לבין הפסיכה. כמובן, בפשט פסיכה זה אשר פסח על בתי בני ישראל, אבל הפסיכה הזאת באמת לכן, באמת ההישגים והמעלות הרוחניות שאפשר לבנות בפסח, הם לא תואמים בכלל בכלים שלך. כי הקדוש ברוך הוא, החסד של יציאה ממצרים זה מתנה בלי הגבלה. זה הרעיון שכולו גם בפסח, הוא הלביש אותו באחרת פריחה במלא, שגם הוא בלי הגבלה כתוצאה מהדבר הזה. יש לנו דוגמאות של פירורים של ענייני פסח של עלייה ממצרים שהם מפוזרים. מה שתוקעים את השיעורי בית, תבדקו למשל בריש בריש למה. זה הגמרא בברכות, שמה אומר לך שם הגדולה והגבורה, הגדולה זה מעשה בראשית, והגבורה זה יציאת מצרים, שנאמר בארץ את היד הגדולה, וזה קטע מעיניה, כי זה גמרא בברכות. לא רצוי זה, כי סיסלג'ה זה לא יקרה את הקטע הזה מעין היה. ניסו אותו פה, למה יש יסוד שקשור ליציאת מצרים ויסוד של גבורה? אבל כמו שאמרנו, זה יהיה קשור.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.